היי, רבותיי, אנחנו ממשיכים את סדרת השיעורים שלנו בספר משלי, על פי הספר זה השאר, ואנחנו דיברנו בשיעור הקודם על רעיון של הסוד. וביארנו שיש שני דינים בסוד, יש דברים שלא נתנים כלל להתגלות, ואף על פי שמצד עצמם הם יכולים להיות מובנים להמון העם, אבל התורה לא גילתה את הדברים, גם אנחנו לא מגלים. ויש דברים שעצם הצורה שלהם הוא סוד. היא סוד, ולא נתפסים בצורה של פשט ודרש, אלא בצורה של מתראה מציץ ואחר יתעלם, כמו שכתב הרמב״ם במורה נבוכים. אז הרמב״ם במורה, בשיעור הקודם גם דיברנו הרבה מהמורה, כאן מורה נבוכים, חלק א', פרק ל' תימודה. השיעור הזה נמסר לזכות אבי מורי ואמי מורתי. כי ההתחלה אז בזאת החוכמה מזקת מאוד. רצינו לומר החוכמה האלוקית. וכן ביור ענייני משלי הנבואה וההערה על השאלות הנעשות בסיפור, אשר ספרי נביאים מלאים מהם. אבל צריך לחנוך הקטנים ולשב קצרי תבונה כפי שיעור השגתם, ומי שירא שלם בשכל מזומן לראות לזאת המדרגה העליונה. רצינו לומר מדרגת העיון המופתי וההוראות השכליות האמיתיות יעלו מעט מעט עד שיגיע לשלמותו, אם ממעורר שיראו או מעצמו. כוונת הרמב״ם בעיון מופתי, עיון המוביל לתפיסה של הכרח אך בדברים שאינם על הדעת בלבד. אדם חלוש השכל אינו תופס תפיסה של הכרח אלא במה שהוא רואה. כל העמקה של שכל אינה על העמקה של תפיסת הכרח. ולפי מדרגת ריחוקם של הדברים מן המוחש, כן נדרשת העמקה גדולה יותר. ובהמשך דבריו, אומנם כשיתחיל בזאת החוכמה האלוקית, לא יתחדש לו בלבול לבד באמונות, אבל ביטול לגמרי. ואין המשל בו אצלי, אלא כמי שיזון הנער היונק בלחם חיטה, בשר ושתיית יין, ושהוא ימיתהו בלא ספק. לא שלו מזונות רעים בלתי טבעים לאדם, אבל לחולשת לוקחם להקלם עד שיגיע לקבל התועלת מהם. כן אלו הדעות האמיתיות להעלימום, ודברו בהם בחידות, ולא עשה כל אדם חכם תחבולה למדם בבלתי ביור בכל צד מן התחבולות, מפני היות בהם דבר רב נסתר, או מפני היותם סותרים ליסודות התורה, כמו שיחשבו הפתעים אשר חשבו שהשיג למדרגת העיון, אבל העלימום לקיצור השכל בתחילה לקבלם, וגלו בהם מעט שילמדם השלם, ולזה נקרא סודות וסתרי תורה, כמו שנבהר. וזאת היא הסיבה בדברי תורה כלשון בני אדם. עד כאן מדברי הרמב״ם. הסברו של הרמב״ם בעניין השם סוד הוא כן תירוץ של הנפש החיים שהבאנו בשיעור הקודם, אלא שנפש החיים כתם רק שהדברים נמצאים בתורה בדרך של העלמה ואינם מפורשים להדיעה בכתוב עצמו, ובכן צריך לקבלה ממי שהוא יודע לגלות שזהו סוד שנרומז בכתוב. ואילו הרמב״ם מוסיף שאסור לגלותם, כיוון שאינם ראויים להיות מגולים כמות שהם לכל אחד ואחד, וכלל בדבריו גם את דברי נפש החיים. הדברים לא נתגלו במפורש אלא בסוד, א', וב', בדברים עצמם יש את השם סוד המחייב שלא יגלו כמות שהם, בלא הקדמות נצרכות לפי מדרגת המקבל. ופשוט שאין הדברים סותרים לדברי הרמב״ם מהקדמה למורה נבוכים שהבאנו גם בשיעור הקודם, שהגדר של סוד הוא בצורת תפיסת הדבר עצמו, מתראה מציץ ואחר יתעלם. אז שמלבד שני הגדרים המבוארים, אחד, סוד שהתורה העלים אותו, ב', סוד שאסור לגלותו בלי הקדמות, יש עוד גדר, סוד שגם לאחר גילויו הוא נתפס בצורה של סוד. גם אחרי שמגלים, גם כן לא רואים את זה מפורש, אלא בצורה של סוד, מתראה, מציץ, ואחר יתעלם כלשון הרמב״ם. בכל מקום שזוהר מדבר על פנים אמיתי, הלשון הוא רזי דרזין. על פנים אמיתי, הלשון הוא רזי דרזין. זו הדרגה העמוקה ביותר בתוך מערכת הסוד, הראויה להתגלות רק לשלמי השכל. ביור העניין, בתפיסה של רפי השכל, כל עומק פירושו להגיע לדרגה גבוהה יותר של שכל, דהיינו לעלות לשכל גבוה יותר כדי לתפוס את הדברים העמוקים. אולם העומק הזה של סוד, שבו התפיסה בדברים הוא רק כדרך של מדרי מציץ, אינו מתייחס כלל לתפיסה של רפי השכל, ואפילו לא בתור עומק נוסף להשגתם. רק בתפיסה של שלמי השכל, שבה כל הדברים כולם נתפסים בתפיסה של הכרח, הכרח מסוים, הכל פנים בצורה של מהלך או הכרח וכדומה, ביחס למערכת התפיסה הזו, הרי שעומק נוסף אין לו היכן להתאפס, והוא על כן נתפס רק בצורה של מתראה ומציץ. היינו בתוך המערכת של סוד הראויה להתגלות לשלמים, יש עומק נוסף של דברים שהוא סוד ביחס לסודות אחרים. עומק זה הוא הגדר השלישי של סוד, שבו הדברים עצמם אינם נתפסים במהלכי הדעת, אלא חלים על שלמות הדעת בצורת תפיסה של מציץ ומתראה. זהו רזי דרזין, סוד המתייחס כסוד אף למערכת הסודות שקדמה לו. בתפיסה של רזי דרזין, נקודת המוצא היא ליל חזק החושך, לשון הרמב"ם בהקדמון עולי מלוכים שהבאנו בשיעור הקודם. התפיסה אינה משנה את מצבו של התופס ומעמיקה דרגת השכל, אלא רק מבריקה על תפיסה שלו. רזי דרזין כי התפיסה המבוארת בהקדמת הרמב"ם עומדת בדרגה גבוהה יותר מדרגת הסוד המבוארת בדבריו בפרק ל"ג. בהמשך דבריו שם כתב הרמב"ם, כשהיה איש שלם ונמסור לו סתרי תורה ומזולתו, אם מזולתו מעצמו כשירו קצתם אל קצתם, יגיע למדרגה שיאמין בדעות האמיתיות, ההם בדרכי האמונה האמיתית, אם במופת במה שאפשר בו מופת, או בטענות החזקות במה שאפשר בו זה. וכן יצייר העניינים ההם אשר היו לו דמיונות ומשלים באמיתותיהם ויבין מהותם. מבואר כאן בדברי הרמב״ם שאדם יכול לעמוד על דברי הסוד מעצמו, דהיינו אף על פי שאין כל מהלך היכול להוביל באופן שיטתי על הדברים ואין כל אפשרות להחזיק בהם מכל מקום הידי צירוף דבר לדבר, ומתוך הצירוף עצמו אפשר לעמוד על הסוד שבדברים, יוריהו קצתם אל קצתם. והדבר צריך ביור, אחד נקודת המעבר המובילה על הדברים שבסוד. כאן תמון העניין של רמז. הרמז הוא חלק בפני עצמו בתורה, הוא פתח השער על הסוד. זהו עניין של כתרי אותיות, וכן הוא לשון הרמב״ם, וכל הנמסר למשה רבינו בשער הבינה, הכל נכתב בתורה בפירוש, או שרמוזה בתיבות או במדרעות, או בצורת האותיות, הכתובות כלחתן או המשתנות בצורתן, כגון הלפופות והעקומות וזולתן, או בקוצי האותיות ובכתריהן. כמו שאמרו כשעלה משה למרום, מצוא הקדוש ברוך הוא שהיה קושר קשרים כתרים לאותיות. אמר לו, אלו למה? אמר לו, עתיד אדם אחד לדרוש בהם תילי תילים של ההלכות. עד זו מניין לך, אמר להם הלכה למשה מסיני. כי הרמזים האלו לא יתבוננו אלא מפה אל פה, עד משה מסיני. כתרי האותיות הם הרמזים, כתרים להדיה וכתרים התמונים בכל אות. שהרי כל אות תחילתה בקוצו של יוד. רמז הוא נקודת המעבר מן השפה המדוברת שלנו ממערכי האותיות והמילים, היינו מערכי הדעת אל הסוד. הקדוש ברוך הוא ברא את האותיות מלכתחיל עם כתרים. היינו הקדוש ברוך הוא ברא את הדברים ונתן בהם מלכתחיל את הכוח שניתן לעלות מהם אל מה שעומד מעבר להם. כוח זה הוא רמז. כאשר תופסים את הדברים בצורת התורה של רמז, אזי די לחכימה ברמיזה. החם יכול מתוך הרמז לתפוס את הדבר שהרמז מצביע אליו. יורהו קצתם אל קצתן, זהו מהלך של רמז. מישהו ברחי לתפוס רמז, הרי הוא שיכול מעצמו לעמוד על גוף דברי הסוד. וכן כתב הרמב״ם על עצמו שלמד דברי סוד מעצמו, וזה לשנו בהקדמה לחלק שלישי מורה נבוכים. הנה בירור עומק מעשה מרכבה ויותו רחוק מדעת ההמון, ותבאר שאפילו מה שיבין ממנו מי שחננו השם, תבונה עשרה תורה ללמדו על הפנים בפנים, למי שיש לו המידות הנזכרות, ואין מוסרים לו ממנו אלא ראשי פרקים לבד. וזאת היא הסיבה בהפסק ידיעתו מן האומה לגמרי, עד שלא נמצא ממנו דבר קטן וגדול, וראוי היה לעשות בו כך. כי לא נדר מקבל מפי מקבל, ולא חובר בו ספר כלל. ואחר שהוא כך, אין איך יש לי תחבולה להעירך על מה שאפשר שנודע לי, ותבר אליי בלא ספק במה שהבנותיו מזה. אבל אם אני מחבר דבר במה שנודע לי בו, עד שיהיה עבדו בעובדי אשר אי אפשר מבלעדיו, היה בעיניי הונאה גדולה בחוקך ובחוק כל נבוך, כאילו הייתי עושק האמת מן הראוי לו, או קנאת המוריש ביורש על ירושתו. ושתי מידות מגונות. ואומנם ביור דבריו כבר הזכרנו, כבר זכרנו מה שיש בו מהצהרת התורה, מצורף למה שנותן אותו השכל מחובר על היותי גם כן בעל ספרה, ומה שנודע לי ממנו. ולא בתני בו נבואה אלוהית להודיעני שכן התכוון בעניין, ולא קיבלתי מי שאמיני הוא בו מלמד. אבל הוריני הכתוב בספרי נבואה ודברי חרמים, עם מה שאצלי מן ההקדמות העיוניות, שהעניין כן בלא ספק, ואפשר שיהיה העניין חילופו ותהיה הכוונה דבר אחר. הנה עוררתני בו למחשבה מיושרת ועזר אלוקי על העניין של הספרי הוא, והוא שאני אפרש לך מה שאמר יחזקאל הנביא עליו לשלום, הדר שישוב כל שישמע פירושי. שני, לא אמרתי דבר נוסף על מה שיורה עליו הכתוב, אבל כאילו אני מתרגם מילות מלשון אל לשון, המבאר בקצרה עניין דברים גלויים. כשיסתכל בו מי שחובר לו זה המאמר ויתמנם בפרקיו כולם בהשכחה שלמה, יתבר לו העניין כולו אשר יתבר לי ונגלה לי ונגלה עד שלא ייעלם ממנו דבר וכולי. עד כאן לשון הרמב״ם. מבואר מדברי הרמב״ם שמעצמו למד מעשה המרכבה, ולכן הדבר שייך רק במהלכי רמז, ולכן הוא כותב את ספרו דווקא באותה צורה שבו הוא עצמו תפס את הדברים עד די רמזים. זה לא עושק כמו שהוא אמר. ככה הוא תפס, ככה הוא מעביר את זה הלאה, וכך בידי כך מושגת גם התכלית שתמנע הידיעה ממי שאינו שייך למהלכי הרמז, כמי שמבואר להדע מדבריו שצורת התפיסה של סוד העניין היא אפשרית רק בדרך של יורהו קצת המל קצתם. כל חלקי התורה כולם הם העמקה לפנים מהעמקה, וכל מובילים מתכלית מסוימת. דהיינו, יש בדברי תורה עניין מיוחד שחוץ מהתפיסה בהם עצמם יש בהם הכוח להעביר את הלומד על מה שנמצא הלאה מעבר לדברים. תורה מלשון מורה, הדברים מורים על המשך. תורה נקראת דרך, היינו בתורה יש גם את המהלך המוביל הלאה להמשך. מי שאינו עולה על ידי תורה, מי שאינו שייכות לדרך של תורה, הרי שאין לו כלל שייכות לתורה. שם שהדרך מובילה על העיר שהיא סוף הדרך ושם מקום המנוחה, כך התורה מובילה כולה על סוף הדרך, על סודות התורה. וביור מהלך העניין כך הוא, כאשר יש מערכת הכוללת בתוכה כמה וכמה דברים, הרי שאם אדם רואה חלק מן הדברים, על ידי כוחות הדעת הוא יכול לעמוד מתוכם על כל המערכת כולה. זהו תפקידו של השכל, ילמד סתום מהמפורש. כל זה שייך רק בדברים הנמצאים בתוך מערכת אחת. אך בשתי מערכות שונות שאין כל קשר בין אחת לחברתה, כך פשוט שלא שייך העניין של ילמד סתום מן המפורש, שם שאין אפשרות ללמוד על ריח מראייה. בגמרא כתוב, אמר רבי יהושע בן לוי, מה דכתיב אשר אנוכי מצווך היום לעשותם? היום לעשותם ולא למחר לעשותם. היום לעשותם, למחר לקבל שכרם. ישנן שתי מערכות בעולם, מערכת אחת, היום לעשותם, מערכת נוספת, מחר לקבל שכרם. המערכת של היום לעשותם היא מערכת שלמה העומדת בפני עצמה, לשאותם דברים עצמם הנמצאים בה נמצאים בצורה אחרת במערכת של מחר לקבל שכרם. הדבר שנמצא כאן בצורה של מצווה נמצא במחר לקבל שכרם בצורה של גן עדן, של נועם מזיו השכינה. העולם שמחר לקבל שכרם לוקח את הדברים שנמצאים בהיום לעשותם והופך אותם או להיעדר או לשכר לשפע. אלו אותם הדברים עצמם אלא שהם עוברים ממערכת למערכת. זהו עניין הסוד בעולם. המחר לקבל שכרם בתוך היום לעשותם הוא סוד. היינו המציאויות המונחות בשורש כל הדברים הנמצאים בעולם העשייה, מערכת שעולם השכר הם גילויים של מציאויות אחרות לגמרי. התורה עצמה מתפרשת מערכת של היום לעשותם. זהו פירוש שלם בתורה שלמה העומדת בפני עצמה. זוהי המציאות כולה. אך המציאות הזו בעצמה יש פירוש אחר במחר לקבל שכרם. זה עולם הבא מונח בתוך העולם הזה. כלשון המדרש, מי ייתן טהור מתאמן לא אחד, כאן אברהם מתרח, חזקיה מאחז, יושיהו מאמון, מורדכי משמעי, ישראל מעובדי כוכבים, העולם הבא מעולם הזה. היינו, כשם שאברהם בא מתרח, כך עולם הבא בא מעולם הזה. צריך להבין שמלכי העבודה אינם מולידים את השכר, אלא הפך, השכר הוא שמוליד את העבודה. השכר אינו תנאי צדדי במציאות, אלא כל הטוב והשפע בבריאה קיימים רק כשכר, ואין לו כלל מציאות בלא שהוא שכר. ממילא, כיוון שהמציאות היא שכר, הרי שמוכרחת להיות עבודה כדי להגיע לשכר. כשם שעיר הוליד את הדרך אל העיר, כמו שדיברנו מדברי הגר"א על משלי, כך השכר הוליד את העבודה, וכל עניין של עבודה היא אותו הדרך לשכר. במחשבה תחילה קיים השכר. עולמות השכר הן עולמות המנוחה, עולמות העבודה, הן עולמות הדרך. העולמות של שכר הן עולמות של סוד. תנו המחר לקבל שכרם. נמצא בתורה של היום לעשותם בצורה של סוד. אז על המחר לקבל שכרם, נמצא בתורה של היום לעשותם בצורה של סוד. העשייה היא מצד עצמה רק דרך לשכר ובהכרח מובילה אליו. אלא שאין כל מהלך מסודר המוביל מהמציאות הזו למציאות של שכר. השכר נמצא מעבר למציאות של עבודה, הוא הסוד התמון בעבודה. אמנם גם בשכר שייכת העבודה, ילכו מחיל אל חיל, אלא שבעשייה עצמה הדרך היא לא מחיל אל חיל, היא מלא חיל אל חיל, זה בעשייה עצמה. ובשכר הדרך היא מחיל אל חיל, לא מלא חיל אל חיל, אלא מחיל אל חיל. היינו הולכים במנוחה עצמה, עושים מהעיר עצמה דרך אל עיר גבוהה יותר. דברים היו נפלאים מאוד, וברצות השם דרכנו, אנחנו נמשיך בשיעור הבא. שלום שלום אהובה ידידה מורה ורבותיי.